השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. עגלון זקן נכנס לבית הכנסת שעת צהריים, בקש לדבר עם הגבאי. אני שבור, מספר לגבאי, עברתי אסון שאצלי כמו ילד. יש לי חמור שהלך איתי 30 שנה, העברנו את כל העיר מקצה לקצה, העברנו אנשים, החמור כמו ילד שלי. עכשיו החמור מת. אומר לגבאי, אני חושב איך להנציח את החמור הזה באופן מכובד. אני רוצה לתרום 10,000 דולר לבית הכנסת, שתעשו שלט הנצחה יפה לזכר החמור שלי. טוב, הגבאי לא יודע איך להתייחס, הוא אומר, אני מצטער, בית הכנסת, מקום מכובד, אנחנו לא עושים שלטים על חמור. אומר העגלון, כבוד הגבאי, אני יודע, אצלכם זה הכל עניין של כסף. 20,000 דולר, אתה תעשה שלט הנצחה יפה בשביל החמור שלי. הגבאי אומר, מה אתה מדבר? אני לא, זה בית כנסת, אני לא מנציח פה זיכרון חמור. 30,000, אין מצב. טוב, אז העגלון מגרד בראש ואומר, תראה כבוד הגבאי, נראה לך אם אני עובר את הכביש, יש את הטמפל הרפורמי. אני אתרום להם 100,000 דולר. נראה לך שהם יעשו שלט יפה על החמור שלי? אומר הגבאי, רגע, למה לא אמרת שהחמור היה יהודי? החמור הוא בעל חיים עם יחסי ציבור גרועים. הוא נחשב טיפש, עקשן. איתי מסורבל, לא נחשב, הוא באמת איתי מסורבל. החמור הוא לא לבני אדם. הוא לסחיבות, כשצריכים לסחוב מסעות, לוקחים חמור. אבל כשהולך בן אדם לבד, רוכב על סוס. סוס הוא מהיר, הוא מוכשר, אתה יכול לאלף אותו, להכניס אותו למרוצים, הוא מכובד, הוא יוקרתי. הולך על גמל אם זה מסעות ארוכים. אבל החמור זה לא בעל חיים מכובד. אנשים מכובדים לא הולכים על חמורים. ובכל זאת כאן יש שאלה גדולה. אגב, רק לראות כמה שהחמור הוא לא בעל חיים מכובד. מה זה פירוש המילה חמור? אנחנו יודעים את החוכמה של אדם הראשון, שראה את בעלי החיים ביום הראשון לבריאה, אלוקים העביר לפניו את בעלי החיים, תוך רגע הוא תפס את התכונות של כל בעל חיים ונתן לו שם. דיברנו על זה בפרשת לך לך. אז רבנו בחיי אומר, למה חמור? תראה את החוכמה של אדם הראשון. תוך רגע העבירו לפניו אלפי בעלי חיים, קלט מיד את החמור. הוא ראה שהחמור מתקרב, לאט, ויש לו זמן, ולא מזיז את הראש ימינה ושמאלה, הוא אמר, זה מטומטם. אז איך הוא קרא לו? חומר. מה זה חומר? זה רק בשר ועצמות. מוח אין פה. שכל אין פה. נקרא רבנו מחיי בראשית בית יוטט. החמור הוא פטי ושחל מכל הבהמות, ולכן קרא שמו מלשון חומר. הוא אמר, זה רק גוף. זה רק עצמות. אין פה שכל. אתה לא יכול לאלף אותו, לא יכול לרוץ איתו, אותו שום דבר. ובכל זאת, כאן יש שאלה גדולה. התורה אוהבת חמורים. כל פעם שמישהו הולך לאיזו שליחות חשובה, על מה הוא הולך?
חמור.
על חמור. לא על סוס, לא על גמל, לא על סגווי, לא על יגואר, הוא הולך על חמור. למה? משה רבינו הולך למצרים. נחשבת, אומרים חמור נושא ספרים, אתה יודע מה זה חמור נושא ספרים? כשרואים אדם כמו אייפון, שיודע הרבה אבל לא מבין כלום. אז איך אומרים עליו? זה חמור נושא ספרים. שמת עליו לסחוב את הספרים, נו, הוא מבין מה הוא סוחב.
אבל לצד שני, הרב שולחים איתו דואר כזה,
בעתיד. כי הוא עולה, כי הוא...
אבל הוא אומרים לו להגיע לזה מקום...
כי הוא עושה את העבודה, הוא מכונה. הוא עושה את העבודה. כן.
אבל לפני זה למדנו שאני שכר משהו אחר.
חמור... טוב, שמה זה בגלל שהוא פשוט סוחב, כי הוא סוחב.
כל העול על עצמו, לא כמו הסוס.
נכון, כי הוא סוחב, 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 אבל הוא בעצמו, מבחינת שכל, אין בו עליונות, אין בו עליונות רוחנית, הוא נשאר אותו דבר. אין אצלו הבדל על החמור גרם הזה, אם הוא סוחב ספרים על הכתף, או סוחב מתכות, או סוחב, הכל אצלו אותו דבר, הוא סוחב, עושה את העבודה. טוב, בכל זאת התורה אוהבת חמורים. משה רבינו הולך למצרים, עם ישראל צועק, מקוצר רוח ומעבודה קשה, חוטפים להם את הילדים מהבית. מה זה? זה הפתרון הסופי, פעם ראשונה. חוטפים להם את הילדים, מטביעים אותם ביאור. פרעה לוקח תינוקות יהודים, רוחץ בדמם. האבות לא חוזרים הבית, העבודה קשה. משה רבינו סוף סוף יוצא למצרים, אחרי 80 שנה שהם סובלים, הוא יוצא למצרים ללכת אליהם להציל אותם. על מה הוא יוצא? במקום לצאת על מטוס קרב, על מכונית מרוץ, הוא יוצא על החמור. לוקח את אשתו ובניו, וירכיבם על החמור. שמו ד' חפה, ייקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישב ארצה מצרים. אתה לא ממהר? עם ישראל צועק, עם ישראל צורח, הוא לוקח חמור. יש זמן, נגיע, עוד שנה, עוד שנתיים, נגיע. מיד רש"י אומר, מה חמור, מה פתאום חמור? אומר רש"י, אל תחשוב שמשה היחיד שהולך על חמור. כל הגדולים הלכו על חמור. רש"י רואה צורך להדגיש את זה. מי הראשון שהלך על חמור? כל בוקר אומרים את זה. אברהם אבינו הולך לעקידה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, את הציווי הגדול של העקידה. הזכות הגדולה שעומדת לעם ישראל לאורך כל הדורות. כל יום מתחילים את התפילה עם הזכות של העקידה. ויחבוש, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש. הולך על חמור. לא לוקח סוס, לא לוקח גמל, הולך על חמור. אומר רש"י על החמור, חמור המיוחד, אומר רש"י, הופה, ליהדות יש מערכת יחסים עמוקה עם החמור. הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק, שנאמר בישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמורו. יותר מזה, למי כולנו מחכים?
משיח.
משיח על מה יבוא? אני ורוכב על חמור. לא יבוא כמו אדמו"רים על BMW, לא יבוא כמו הרב הראשי על מה הוא נוסע היום, על וולבו, על סקודה היום הם נוסעים מסרים. לא יבוא רכב שרד, יבוא על חמור. עוד מעט נראה אם הוא היה לבן או לא היה לבן. מה? כשלא בעיטה, אתה צודק, נכון? כשלא זכו. הם לא באים בכל מקרה. וגם בלעם, עוד רגע נזכיר את זה, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר, אני ורוכב על חמור. ואני שואל, מה זה החמור הזה? הם לא יכולים לפרגן לעצמם משהו יותר מכובד. לאיפה החמור הוא איתי. אולי משיח לא בא עד היום, למה? כי החמור לא זז. אם הוא היה בעל סוס, הוא כבר היה פה. זה לא שאלה שלי, שאלה של שבור מלכה, ככה הגמרא מספרת. שבור מלכה מלך פרס היה מיודד מאוד עם היהודים, והוא אמר לשמואל, אתה יודע מה הבעיה שלכם? למה המשיח שלכם לא מגיע? כי הוא יצא על חמור. בוא אני אתן לו סוס, הוא יהיה פה תוך יומיים. נקרא, ככה הגמרא מספרת, סנהדרין צדיק ח' א', אמר שבור מלכה לשמואל, אמרתם שהמשיח יבוא על חמור, אשלח לו סוס נאה. וכך יבוא מהר, יש שם פירוש של היד רמה של רבי משה אבו אלפיה, הוא אומר הוא יבוא, רבי מאיר אבו אלפיה נדמה לי, הוא יבוא יותר מהר. ענה לו תשובה מוזרה, האם יש לך סוס נאה בעל מי הגוונים? ככה ענה לו, מה התכוון? אגב, יש אומרים שהחמור יהיה לבן. הוא לא יהיה לבן, זה סתם המצאה. יש כתוב שהחמור יהיה לבן, זה בגלל שהגמרא אומרת, אני תרגמתי את הגמרא, הלשון של הגמרא בארמית, בר חיבר גוונה. אז יש חשבו, בר חיבר, חיבר זה לבן. אבל שם הכוונה שהוא יהיה בעל 100 צבעים, זה הכוונה, הוא לא יהיה לבן. הוא יהיה בעל 100 צבעים, ככה הגמרא מספרת. מה המשמעות של 100? ראיתי איזה פירוש, לא מבין אותו עד הסוף, אבל ככה כתוב במערה. מה?
מה זה מרחיבר?
הגמרא מתכוון להגיד בר 100 צבעים, שיהיה הרבה צבעים, הרבה צבעים יהיו לו. כן, הרבה, אבל שם תרגמו את זה, מישהו לא הבין, תרגם לבן. מה? כן, כמו התחה, שיהיו לו הרבה צבעים. מה הרעיון של הרבה צבעים? המהר"ל מפראג אומר שככל שצבע הוא יותר פשוט, אפשר לשים עליו יותר צבעים. הצבע הלבן, אתה יכול לשים עליו יותר צבעים כי הוא יותר פשוט. הרעיון הוא שהחמור זה יהיה החומריות הפשוטה, החומריות הכי בסיסית, כמו שנדבר עוד מעט, ובמילא יהיו עליו הרבה צבעים, זה הרעיון שכתוב במהר"ל מפראג. על כל פנים, מה שחשוב לענייננו, שכאילו שמואל פתר אותו בקש, הוא בא לשמואל ואומר שיצא על סוס, שיבוא מהר. הוא אומר, אני צריך סוס עם 100 צבעים, אין לכם סוס כזה. אז מה, אז נשארנו עם החמור שלא בא עד היום. אז זו שאלה גדולה, מה זה החמור הזה? למה משיח בא על חמור? למה אברהם הולך על חמור? למה משה הולך על חמור? עם ישראל צועק במצרים, לך על סוס. אז דבר ראשון, החמור הוא איתי, זאת שאלה ראשונה. מעבר לכך, וזאת שאלה גדולה, החמור הוא לא מכובד. משה רבינו אדם מכובד, אדם מכובד רוכב על סוס. על חמור הולך מי שאין לו כסף, הולך על חמור. אברהם אבינו הולך לעקדה, הולך על חמור, הולך על סוס. עד אחד הדברים הגיעים. מה? למה? לא היו סוסים? לא היו גמלים? רבקה הגיעה ליצחק, על מה הלכה? על גמל? היו גמלים. לכן היא הלכה על גמל בגלל צניעות? לא יודע. אז רגע, ננסה להבין. אני רק רוצה לשאול, תראו כמה שזאת שאלה גדולה.
שיש ילדים, זה כך גמל, זה גבוה, סוס גם גבוה.
אז כך סוס?
סוס גם גבוה.
סוס יותר גבוה. אוקיי, אז על משה פתרת, מה עם אברהם? מה עם משיח? משיח לא יבוא עם המשפחה, יבוא לבד. אוקיי, תראו כמה שזאת שאלה גדולה. הגמרא מספרת סיפור מדהים, שפעם מחקו את המשפט הזה מהתורה. חכמים התביישו בזה שמשה לקח את אשתו ואת הילדים שלו על חמור, מחקו את זה מהתורה. למה? אנחנו יוצאים לא טוב. משה לא מפרגן לאשתו. הוא לוקח את אשתו למצרים, הוא מביא לחמור? הוא לא מזמין למונית בהרצדס עם 10 מקומות? אתה נותן לו שתסחוב כל הדרך על החמור, שתתגלגל איתו, שתקבל ממנו מכות, עד כדי כך שחכמים נאלצו למחוק את המשפט הזה מהתורה. מתי זה היה? תלמי המלך, הזכרנו כמה פעמים את הסיפור, תלמי מלך מצרים, מהמשפחה ההליניסטית, היה איש מאוד, מאוד אינטליגנט, רצה לתרגם את התורה ליוונית. רצה שחכמים תרגמו את התורה, ככה הגמרא מספרת מסכת תענית. אבל מה? אז הוא הביא 70 זקנים מירושלים שיתרגמו את התורה. אבל מה? הוא ידע שליהודים אסור להאמין. הם תמיד ירמו אותך. אז מה הוא עשה? הוא פחד שהם לא יתרגמו את התורה כמו שהיא, כי כל דבר שלא מסתדר הם ישנו אותו כדי שיראה טוב. מה עשה? אמר, אני אתחמן את היהודים. שם את 70 הזקנים ב-70 חדרים נפרדים. לקח להם את הטלפונים, אין תקשורת, אין אימיילים, אין כלום. עכשיו הוא נכנס לכל אחד ואמר, תתרגם לי את התורה. עכשיו הוא חשב, לא תהיה ביניהם תקשורת, הם לא יוכלו לשקר, הם יהיו חייבים לכתוב, לתרגם מה שכתוב, כי אם מישהו אחד ישנה, יגידו לו, הלו, 69 כתבו אחרת. 72 היו לדמי, הגמרא אומרת. 72, אם אחד ישקר, אז יגידו לו, 71 כתבו אחרת. אומרת הגמרא, נעשה נס, וכל ה-72 חשבו על אותם בעיות. כל ה-72, כשקראו את התורה ותרגמו אותה לשפה אחרת, הבינו איפה המוקשים. איפה הדברים שיגרמו אנטישמיות? שלא יבינו אותנו, שיגרמו לחוסר כבוד. אז זה לא היה אנטישמיות, אז זה חוסר כבוד. איפה, למשל, הבעיה הראשונה שהם אמרו, זה מיד המילה הראשונה של התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה יוצא? שבראשית ברא את אלוקים. כאילו יש איזה אל קדום שנקרא בראשית, והוא ברא את אלוקים. אז הם שינו וכתבו, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. ככה הם שינו כל מיני משמעויות בתורה. אחת השינויים שהם עשו זה אצלנו. הגיעו לפסוק וירכיבם על החמור. אמרו, אופה, הוא מלך. הוא יגיד, משה רבנו שלכם קמצן, לא מכבד את אשתו. מי לוקח אישה על חמור? תן לה גמל שיהיה לה נוח, תן לה סוס שתגיע מהר. מה עשו? כתבו וירכיבם על נושא בני אדם. מונית, איזה מונית? מה שהיה בתחנה? לא, שלא לא יהיה ברור מה. נקרא, בגילת ת' א', תלמי המלך כינס 72 זקנים, והכניסם ב-72 בתים, ונכנס אצל כל אחד ואמר, כתבו לי תורת משה רבכם. היה בטוח שהם לא יכלו לשקר. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד עצה, והסכימו לדעה אחת וכתבו לו. ויקח משה, למשל, אחד השינויים שהם עשו זה הפסוק הזה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם הם כתבו לו על נושא בני אדם. על בעל חיים שנושאים עליו. לא, בתורה כתוב חמור. לא כתבו חמור. על בעל חיים שרוכבים עליו. מה? אומר רש"י, דמשמע גמל. סתם בעל חיים שרוכבים עליו זה גמל. שאלתם אם היו רוכבים על גמל, כן? סתם בעל חיים שרוכבים עליו זה גמל. זה מכובד, זה לאורך זמן, זה נוח. שלא יאמר, משה רבכם לא היה לו סוס או גמל. אוקיי, אז את תלמי המלך הצלחנו לתחמן. אבל מה האמת? מה אנחנו עושים עם זה? למה משה רבנו הולך על חמור? ייקח סוס יותר מכובד כלפי האישה והילדים, יותר מהיר בשביל עם ישראל שזורק, ואותה שאלה על אברהם, ואותה שאלה תהיה על משיח. מה הרעיון הזה שאצלנו האנשים הגדולים רוכבים על חמורים? מה הקשר הזה המסתורי בין היהדות לבין החמורים? עוד שאלה מעניינת מאוד, הרבי שואל. אם נשים לב...
זה לא אותו חמור שלו.
לא היה כוח סיבולי שלו. רגע.
ואז מה? אז אתה צודק. משה רבינו...
יש סוגים של חמורים.
אז אתה צודק. נגיד משה רבינו צריך כוח סיבולת כי הוא עובר דירה. רילוקיישן. הוא עובר דירה... אז אני אומר, אז משה רבינו נגיד, אתה יכול להגיד סיבולת, הוא הרי עבר דירה. הוא עבר דירה ממצרים, ממדיין למצרים. הוא היה 50 שנה, 80 שנה אצל חמיב במצרים, אצל חמיב במדיין, ועכשיו הוא הולך למצרים, הוא עובר דירה. אז הוא צריך חמור שיכול לקחת, אולי. אבל מה תגיד על אברהם, מה תגיד על משיח? משיח לא יבוא עם חבילות, יבוא רק עם שופר.
אברהם לקח
עצים. מה? אז היה צריך לסחוב, ומה משיח?
משיח לא יודע מה יביא,
אתה
לא
פתר. שיביא את ע אוקיי. שופר קדום. שופר של תימנים זה. אוקיי. שאלה נפלאה הרבי שואל, בוא נשים לב, זה לא סתם שאנחנו אוהבים חמורים, אנחנו נראה שיש התפתחות במערכת היחסים עם החמור. מה אברהם עשה עם החמור? תראו דבר נפלא, איזה הערה נפלאה הרבי מאיר. מה אברהם עשה עם החמור? אברהם לא רחם עליו, מה כתוב בתורה? וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. חבש אותו, לקח אותו, מה שם עליו, כמו שאתה אומר, אולי את העצים?
לא,
זה... לקח עליו את העצים, את האש ואת העצים לקח עליו, נכון? הוא עצמו לא רחב עליו. הנערים, ישמעאל ואליעזר, לא רחבו עליו. בסך הכל שם על החמור את העצים. משה רבנו מתקדם. מה הוא שם על החמור? וירכיבם את אשתו ואת ילדיו הוא שם על החמור. עוד בת נראה איך הוא מכניס אותם על החמור. האישה הייתה רגע אחרי לידה, החזיקה בחיקה את התינוק, ואת אליעזר, שעוד היה לפני הברית, וגרשום, הבן היותר גדול. שלושה היו על החמור. הוא עצמו אבל מה עשה? הלך ברגל. לא הלך על החמור, לא כתוב, כתובה ירכיבים על החמור. משיח מה יהיה? אני ורוכב על חמור. לא העצים יהיו על החמור, לא השופר יהיה על החמור, לא אשתו תהיה על החמור, הוא יהיה על החמור. אז אנחנו רואים התפתחות במערכת היחסים עם החמור. וכל הזמן החמור היהודי משתדרג. כל הזמן הוא נעשה יותר ויותר חשוב. במקום שהוא יהיה פחות חשוב, כמו אצל העולם, שהיום הוא כבר ברף, בערובה, לא מוציאים אותו משם, אצל עם ישראל הוא נעשה יותר ויותר חשוב. בהתחלה הוא רק שימש את העצים, אחר כך הוא כבר הרכיב את בני הבית, ולעתיד לבוא, שכבר לא היו חמורים בשוק, משיח בעצמו יבוא עליו. אז מה המשמעות של העניין הזה? שאלה נפלאה שואל הרבי, נקרא ליקוטי שיחות חלק למד א' עמוד 21, יש לבאר הטעם הפנימי להבדל בין שלוש החמורים. לא רק שלא מוותרים על החמור, הוא עוד הולך ומשתדרג. בניגוד לציוויליזציה שהחמור מתרחק, אצלנו החמור משתדרג והופך להיות יותר ויותר חשוב. יש לבאר הטעם הפנימי להבדל בין שלוש החמורים. באברהם נאמר רק שחבש את חמורו, אך לא רכבו עליו, אף אחד לא רכב עליו. מה עשה איתו? כמו שאתה אומר, שם עליו את האש והעצים. במשה נאמר שהרכיב את אשתו ובניו על החמור, אבל הוא עצמו לא רכב עליו, הוא הלך ברגל לידם. חמור הולך לאט, הוא יכול ללכת בקצב של החמור. ואילו אצל מלך המשיח מפורש, אני ורוכב על חמור שירכב עליו בעצמו. אז מה כל הסיפור הזה, כל הרומן הזה עם החמור? הדבר הזה, אנחנו אוהבים חמורים, החמור הולך ומשתדרג, משיח יבוא על חמור. מה בדיוק כל העניין הזה? הרבי אומר פה באמת עניין מאוד עמוק, יש לו גם משמעות פשוט לחיים, לעצמנו, להתייחסות שלנו עם החומר האישי שלנו. אוקיי, אז באמת בשביל להסביר את הקשר בין שלושת החמורים. חמור של אברהם, החמור של משה, החמור של משיח. בואו נדבר קצת על הפרשה בכללותה ונחזור לזה עוד רגע, נבין פה את הרעיון העמוק שרש"י מלמד אותנו עם החיבור בין החמורים. טוב, משה במדיין. משה רחוק מאוד ממצרים, זה סיפור מדהים כשחושבים עליו. עם ישראל סובל 86 שנים נוראות בשיעבוד. זה התחיל עם עבודה קשה. לעבוד עבודת פרך. מה היה הרעיון? לגרום להם להפסיק ללדת. שיפסיקו ללדת ילדים. בשביל ללדת ילדים צריך אמונה, צריך מוטיבציה, צריך לאהוב את החיים. עבודת פרך ביום ובלילה, הם לא חוזרים הביתה, עובדים מהבוקר עד הערב, בונים מגדלים, מונומנטים לפרו. זה לא עוזר, משפילים אותם בכל עבודה בשדה. סתם הם הופכים להיות עבדים של המצרים. תוציא לי, תכניס לי, תביא לי, סתם להשפיל אותם, להעביד אותם. זה לא עוזר, הם ממשיכים ללדת ילדים. אז פרעה אומר, תמיתו את הבנים, מטביעים את הבנים ביאור, הולכים והחיים נעשים קשים מיום ליום, וככה זה נפשך 86 שנים, משה לא שמה. משה רבינו בכלל לא במצרים. איפה הוא? הוא במדיין, רחוק ממצרים. מדיין זה מדרום למצרים, אתיופיה, אני יודע, אחד
המדרום.
יכול להיות, יש כמה דעות בדיוק איפה זה. סעודיה, אני לא חושב שזה סעודיה, אבל...
מדינה.
מה?
מדינה.
אולי, אוקיי. על כל פנים, הוא במדיין, אני הבנתי שזו מדינה שיש לה גבול עם מצרים. הוא נמצא במדיין, שם מה נמצא? אצל חמיב. הוא הגיע לשם, ברח ממצרים, הוא הרי משה הרג איש מצרי. הוציאו עליו מבוקש, פרעה חיפש אותו להרוג אותו. אז משה ברח ממצרים, הלך למדיין, ושם הוא התחתן עם ציפורה, נולד ילד, שניים, והוא חי שם בטוב, רועה צאן. אחיו שלו סובלים במצרים והוא חי מאוד בנוח. ככה לפי מדרשים, 40, 60 שנה, המון שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק. כמה שנים הוא היה במדיין. אנחנו יודעים שהוא חזר למצרים בגיל 80. כי 40 שנה הסתובב עם עם ישראל ונפטר בגיל 120. אז הוא חזר למצרים בגיל 80. אבל לא יודעים כמה שנים הוא לא היה במצרים. יש מדרשים אומרים 40 שנה, 60 שנה. על כל פנים המון שנים הוא לא היה שם. עיקר שנות השיעבוד הוא לא היה. והוא כל בוקר הולך לראות את צאן חמיב. הוא יוצא ליער הגדול עם הצאן מאחוריו, למדבר הגדול. והוא יושב כל היום, מתפלל, עומד, לא ממהר לשום מקום, והצאן אוכל. בוקר אחד. משה לא מתאר לעצמו איזה הפתעה תזמן לו הבוקר הזה. הוא רואה מרחוק שריפה, נו, במדבר יש שריפות. הוא מתקרב, הוא רואה שיח קוצני בוער באש, והשיח לא נאכל. השיח בוער ולא נאכל, עכשיו קוץ הוא יבש, תוך רגע הוא אמור להיגמר. השיח הזה לא נאכל, בוער בוער לא נאכל. משה מבין שהוא רואה פה נס, שהוא רואה פה משהו שלא מהעולם הזה. הוא מתקרב לראות מה הדבר הזה, ואז הוא שומע קול, קול בוקע מתוך השיח. הכל אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אתה עומד במקום קדוש, אתה לא עומד עכשיו בסתם מקום. תוריד את הנעליים. הוא מוריד את הנעליים, ואז הכל הזה אומר לו, תשמע משה רבנו, עם ישראל סובל במצרים, 20, 30, 80 שנה, שמעתי את הזעקות שלהם, אני שולח אותך להוציא אותם משם, שלח את עמי, לך לשם תוציא את עם ישראל ממצרים. זה הסיפור של הסנה. עכשיו התורה מספרת סיפור מדהים. וזה עיקר הפרשה שלנו. הקטע הכי ארוך בפרשה זה הסיפור הזה. משה מתחיל להתווכח. במקום לומר מילה אחת, הנה הנה, הקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי. מה יוסף אמר לאבא שלו? אבא אומר לו, לך תראה את שלום אחיך. מה יוסף היה צריך להגיד? אבא, הם מסוכנים. להיות איתם לבד בג'וחה הזאת בשכם, אני לא יצא משם חי. יוסף אומר, הנה הנה, אבא, אתה מבקש שאני אלך? נותנים למשה הוראה, הוא מתחיל להתווכח. שבוע ימים, אומר רש"י, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. 5 טענות הוא מעלה ואומר, מה השורה התחתונה? ריבונו של עולם, זה לא בשבילי. לך למישהו אחר. לא אני, אני לא האיש שמתאים לשליחות. אתה שולח אותי לסטלין, לשכנע אותו שיפתח את החומות, שיפתח את השערים. אני לא האיש, צריך מישהו אחר. הוא מעלה 5 טענות שתוכנם, לא אני, מישהו אחר, לך למי שאתה רוצה, לא אליי. עכשיו יש דבר מאוד מעניין בתורה. על 4 טענות הראשונות, יש לקדוש ברוך הוא סבלנות. 6 ימים ראשונים, משה מתווכח, והקדוש ברוך הוא עונה לו. במקום להוריד עליו איזה מכת תקינים, ולהגיד לו, משה, תגיד, על מה אתה מדבר? עם ישראל סובל, אתה... עונה לו בסבלנות. נראה, כל טענה, פסוקים, עשרות פסוקים בתורה, 2 פרקים, הקדוש ברוך הוא עונה לו, מסביר לו, מה להגיד, איך לתרץ, צריך להסביר. ביום השביעי, כאילו כביכול, הקדוש ברוך הוא כבר מאבד את הסבלנות, ואיחר אף השם במשה, כועס עליו, ואנחנו נראה שהוא לא עונה לו על הטענה החמישית. בואו ננסה להבין מה 4 הטענות, מה הטענה החמישית שלא זוכה למענה, אנחנו נראה שזה קשור מאוד לסיפור של החמור, ולשם אנחנו נחזור. שוב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בחרתי בך להציל את עם ישראל, להוציא אותו ממצרים. משה מתחיל להתווכח. אומר 5 טענות, למה זה לא רלוונטי? למה השליחות שהקדוש ברוך הוא מציב עליו לא מתאימה? ויאמר משה לאלוקים, א', מי אנוכי כי ילך אל פרעה? וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? הטענה הראשונה, ריבונו של עולם, לאן אתה שולח אותי? לסטלין. ילך אדם שמע, בכיכר האדומה, בקרמלין, ייכנס, אם בכלל ייתנו לו להיכנס, זקן בן 80, לחשוב מה משה היה, זקן בן 80, מגמגם, שלום, באתי להוציא את עם ישראל ממצרים. שלום, לך, תגיד, אתה משועמם, אין לך מה לעשות. אני אוציא את עם ישראל ממצרים, אני אלך לפרעה, המלך הכי חזק בעולם, שיושב ארמון בתוך ארמון, יש לו 600,000 עבדים, שהוא מרוויח מהם כסף כל יום, אני אכנס ויודיע לו שלום, תוציא את עם ישראל ממצרים. קדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר למשה, מה אתה רוצה לחיים שלי? איך זה בדיוק יעבוד? אז הטענה הראשונה, פרעה יצחק ממני, יגרש אותי, טענה הכי הגיונית, הכי מתבקשת. טענה שנייה, אומר משה, ריבונו של עולם, אני לא יכול לייצג אותך, כי אני לא מכיר אותך. אני לא יודע מי אתה. יאמרו לי מה שמו, ישאלו אותי מי אתה, ריבונו של עולם, מי אתה, מה אתה? אני לא מכיר אותך, לא יודע איך להסביר מי אתה, מה אתה, לא מבין בזה. הנה אנוכי בעל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. כשבא סוכן מחירו, דבר ראשון הוא צריך לייצג את החברה. הוא צריך לדעת מה החברה עושה, מה היא שווה, מה היא מוכרת, כמה היא מוכרת בשנה, שיכול להגיד מי שלח אותו. שלום פרעה, אלוקים שלח אותי, כן, והאלוקים שלך מה הוא עושה, במה הוא עובד? אומר משה, לא יודע להסביר. ואמרו לי מה שמו, מה הוא אמר עליהם? אני צריך להסביר מי אתה. והקדוש ברוך הוא עונה לו. על הטענה הראשונה שהוא אומר, פרעה לא ישמע לי, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, הוא ישמע לך. הוא יחטוף על הראש, אני אשבור לו את הלב ואת המוח, שהוא ירדוף אחריך שתצא ממצרים. הטענה השנייה, ואמרו לי מה שמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אהיה אשר אהיה, לא ניכנס לכל האריכות, דיברנו על זה פעם, בעזרת השם בשנה הבאה, מה תשובה עמוקה מאוד שבספרי חקירה, מה הקדוש ברוך הוא עונה לו, מי אני, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, עונה לו אבל, מאוד סבלני. משה ממשיך ואומר, אוקיי, את פרעה ניצחתי, אני כבר תיאולוג, אני כבר יודע מי אתה, כבר הוצאתי ממך את הסוד הגדול הזה, עכשיו עם ישראל לא יאמין לי. תארו לעצמכם שתיפתח הדלת, תיכנס זקן בן 80 ויגיד שלום, אני המשיח. מה נגיד לו? הנה הפסיכיאטר. מה נגיד לו? אומר משה רבינו, ויען משה ביומר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. הם סובלים 86 שנים במצרים, שוחטים להם את הילדים, הם לא חוזרים הביתה, אני מופיע ממדיין על חמור, שלום אני המשיח. שלום עליכם, איפה היית עד היום? מה איפה אתה המשיח? מי אתה? מה אתה? מי מכיר אותך בכלל? לא יאמינו לי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדבר לשון הרע על עם ישראל, הם כן יאמינו לך. והוא עושה לו מופתים, תכניס את היד, דיברת על לשון הרע, היד מצטרת. לקדוש ברוך הוא יהיה סבלנות. 6 ימים הוויכוח נמשך. הלאה. אחרי שהוא כבר הוציא מהקדוש ברוך הוא את שם השם, וכבר יודע שעם ישראל יאמין לו, הוא פתאום נזכור בבעיה חדשה. ויאמר משה אל השם, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה הוא כבד לשון אנוכי. אומר משה רבינו, לקדוש ברוך הוא בסדר, ריבונו של עולם, השליחות היא בר ביצוע. אבל השליח לא מעשי. לך לאבא אבן. לך לביבי, לך למישהו שיודע לדבר. מה אני? אני מגמגם, אני כבד פה וכבד לשון, יש סיפור במדרש, משה רבינו מגיל 3, הלשון שלו ניזוקה, והוא לא היה מדבר ברור, אז הוא אומר, אני אעשה צחוק, אני אבוא לפרעה ויגיד, אני האיש שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אני האיש שמייצג את אלוקים בעולם, אם אני נראה ככה, איך האלוקים שלי נראה? אז לא אני הבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אהרון יעזור לך, אל תדאג, יש את הקדוש ברוך הוא סבלנות, ככה זה נמשך 6 ימים. ואז מגיע היום השביעי, וכאן הקדוש ברוך הוא כבר כועס עליו. בי השם, אחרי כל הפלפול, שהקדוש ברוך הוא עונה לו ועונה לו ועונה לו, הוא אומר, ויאמר בי השם, תעשה לי טובה, שלח נא ביד תשלח. תמצא מישהו, תעשה לי טובה, תמצא מישהו. ופה כבר הקדוש ברוך הוא כועס, ויאמר בי השם, שלח נא ביד תשלח, ואי חרף השם במשה. הקדוש ברוך הוא כועס עליו. למה? למה הקדוש ברוך הוא כועס עליו פה? 6 ימים הייתה לו סבלנות, ביום השביעי נגמרה לו הסבלנות. מה הרעיון? מאוד פשוט. אתה עושה צחוק, משה. עד עכשיו שאלת שאלות ענייניות. יש לי בעיה עם הפה שלי, יש לי בעיה עם פרעה, יש לי בעיה עם עם ישראל. בסדר, יש לך בעיות, נפתור לך אותן. אבל אם אתה מתחיל לתת לי כתובות למי ללכת, ואתה אומר, תמצא מישהו אחר, אז אתה לא רציני, אז סתם בזבזתי עליך את הזמן. אז הקדוש ברוך הוא כועס עליו. יש סיפור יפה עם אדמור הזקן, לפני ראש השנה, המגיד עם עזריץ' הגדול, חיפש מישהו שיתקע אצלו בשופר. שם עיניו על בעל התניה, על אדמור הזקן שהיה אומנם צעיר התלמידים, אבל הוא ראה שהוא גדול ומוכשר ומבין, הוא אמר, אתה תהיה אצלי הבעל תוקע. אומר אדמור הזקן, רבי אני, הוא רוצה לתקוע אצלך, אבל אני לא יודע את הכוונות של התקיעות על פי קבלה. בשביל לתקוע אצלך, אני צריך לדעת הכוונות, מה זה תקיעה לפי הארי, מה זה שברים לפי הארי, איזה עולמות היא מגיעה, מה היא מכוונת. אומר המגיד, בסדר, אני אלמד אותך. זה אומנם סודות שלא מלמדים אף אחד, אבל אני אלמד אותך. ישב איתו חודש ימים, לימד אותו את כל הכוונות, מאמרים, חסידות, קבלה, הסביר לו את כל מה שקורה בעולמות העליונים בעת התקיעות. אחרי שסיים את כל הלימוד, אומר המגיד, יופי, עכשיו זלמן, אתה מוכן, אתה יוצא לדרך. הוא אומר, לא, רבי, אני בכלל לא יודע לתקוע. אומר המגיד, תגיד, אתה עושה צחוק? חודש שלם, אני מלמד אותך את כל הסודות האלה שלא מלמדים אף אחד, בסוף אתה מסתבר שסתם ניצל, שחטת אותי. אומר משה רבינו, רבי, אל תכעס עליי, למדתי את זה ממשה רבינו. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את עם ישראל ממצרים, הוא אומר, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. מי אתה? ספר לי את הסוד הכי גדול שאף אחד מאיתנו לא יודע, כולנו מתפללים אליו, אבל לא יודעים מי הוא ומה הוא ואיך הוא נראה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו. אחרי שהוא מגלה, הוא אומר, יופי רבי שלום, תודה, אני מגמגם, אני לא מתאים. הוא אומר, למדתי את זה ממשה רבינו, נותנים לך תיקח, אחרי זה תחשוב מה לעשות עם זה. טוב, על כל פנים, אחרי 4 ימים, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, שלח נא ביד תשלח, הקדוש ברוך הוא מאוד כועס, וכבר לא עונה לו על מה שהוא אומר. מה הטענה שלו? מה זה שלח נא ביד תשלח? מה הוא רוצה? את מי לשלוח? הרי צריך לשלוח מישהו, את מי נשלח? אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא נותן לקדוש ברוך הוא שני רעיונות. משאיר לקדוש ברוך הוא כתובות, הוא אדם נחמד, הוא לא משאיר את הקדוש ברוך הוא בלי שליח, הוא נותן לו כתובות אחרות למי ללכת. הוא אומר לו, א', יש לי אח יותר גדול ממני. לא נעים לי לעקוף אותו. זה לא נעים, זה לא יפה. אם בוחרים פתאום במשפחה, באח השלישי להיות מנכ״ל, דיברנו על יהודה שבוע שעבר. יהודה צריך למלוך על האחים הגדולים שלו, זה לא דבר נעים. אומר משה רבינו, לך לאח שלי. הוא נחמד, הוא יודע לדבר, אני לא צריך למלוך עליו, הוא הגדול במשפחה בין הבנים, תלך אליו. אז זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אומר משה, לך למי שאתה רוצה. תבחר לך, אני לא אומר לך למי ללכת. תבחר אתה. למה? כי אני בן כך לא יהיה המשיח. אני בן כך הרי לא המשיח העתידי. אז במקום לבחור שניים, אחד שיוציא אותם ממצרים ועוד אחד שיהיה המשיח, לך למשיח שהוא יפרש, שהוא יוציא אותם. אתה הרי יודע מי יהיה המשיח בבוא הימים, נכון? יבוא בן אדם שיהיה המשיח, קח אותו, שהוא יוציא את עם ישראל ממצרים. אם כן, אחרי 6 ימים שמשה רבינו מקבל תשובות, הוא בא ואומר, עזוב אותי, אני לא מתאים לכל העניין, לך לאח שלי, לך לדוד שלי, לך לסבתא שלי, לך למי שאתה רוצה, או למשיח או לאהרון, אותי תעזוב, אני לא מתאים לכל העניין. בואו נקרא, רש"י, שלח נא ביד תשלח ביד אהרון. למה ביד אהרון? מה פתאום אהרון הכהן שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון שהיה גדול ממנו? הוא לא רוצה לקחת גדולה על אהרון. מה, אני, אם לא חלך שלי, איזה צורה יש לי? זה אח יותר גדול. דבר אחר, ביד אחר שתרצה לשלוח. מי שאתה רוצה, לא אני. למה? שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד. כי אני בן כך לא יהיה המשיח. אני בן כך לא אכניס אותם לארץ, אז תמצא מישהו שהוא יהיה מה? שמה, שהוא לא יכניס אותם לארץ. שאלה גדולה. איך הוא ידע שהוא לא יכניס אותם לארץ? או שנגיד שנזרק... טוב, זה שהוא לא היה המשיח, הוא כנראה ידע שיחלוף עוד זמן רב עד שתבוא הגאולה הסופית. אם יחלוף זמן, אז זה לא הוא. הוא ידע כנראה שזה לא יהיה בדורו. השאלה הגדולה, מאיפה הוא ידע שלא יכניסם לארץ? זאת שאלה גדולה, מאיפה הוא ידע שלא יכניסם לארץ? אפשר להגיד בפשטות שנזרקה בו רוח הקודש, שהיא רוח הקודש שנזרקה בו. בפשטות כך, מה?
בן כך לא יהיה
כן, נזרקה בו איזושהי רוח הקודש, לפעמים, אתה יודע, השבוע שעבר לא דיברנו על זה. יעקב אבינו, שהוא מברך את יהודה, מה הוא אומר? שמה עשית שהצלת את יוסף מהבור? כל המפרשים שואלים, מאיפה יעקב יודע? מה, האחים סיפרו לו מה היה ליד הבור? מאיפה הוא יודע? אז גם יש אומרים, שנזרקה בו רוח הקודש, שביום המיטה אדם זוכה לאיזושהי התגלות ופתאום. זה אפשרות אחת, מה, יוסף יספר לו דבר כזה, לשון הרע על האחים, שהם רצו למכור אותו בבור? זה לא הגיוני, שיוסף יספר כזה לשון הרע על האחים?
על מה שעשו לו?
זה קשה מאוד להאמין דבר כזה. בטח. שיספר לי, יעקב יצייר אותו, איזה כן, יספר לו כזה סוד. על כל פנים...
למה? אתה לא משאירה שום רושם, שמשה אבינו מתרגש מהקדוש ברוך הוא, הוא מדבר פעם...
טוב, אז רגע, רגע, רק שנייה. אתה שואל שאלה גדולה, רק שנייה. על כל פנים, מה שאנחנו רוצים, מה שנוגע לענייננו, ובזה נשאר רגע, על ארבע טענות הקדוש ברוך הוא עונה, על החמישית הוא לא עונה. שלח נביא, תשלח, לך לאהרון שהוא יותר גדול, לך למשיח שיגאל אותם, על זה הקדוש ברוך הוא לא עונה לו, הוא רק כועס עליו. מה התשובה באמת לשאלות? למה באמת? מה הקדוש ברוך הוא עונה למשה? משה אומר, לא נעים לי ללכת למצרים, אני לא רוצה להתגדל על אח שלי. גם בתורה יש מצווה, כבד את אחיך הגדול. למה כתוב את אביך ואת אמך, לרבות אחיך הגדול. אז משה לא רוצה להתגדל על אח שלו. משה אומר, תשלח את המשיח, מה פתאום? העניין הזה באמצע. אומר הרבי, זה הסיפור של החמורים. פה רשי אומר לנו, כשמשה סוף סוף נעתר, ויוצא לשליחות, הקדוש ברוך הוא צריך לענות לו על השאלה האחרונה, שהוא לא ענה לו, על שלח נביא תשלח. זה הסיפור של אברהם ומשיח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, סתכל על החמור הזה. תראה איזה זיכרונות יש לחמור הזה. מה החמור הזה עבר? דבר ראשון, אברהם והעקדה. תחשוב על אברהם. מה ביקשתי ממנו? זה מה שביקשתי ממך? להתגדל על אח שלך? ביקשתי ממנו לשחוט את הבן שלו שנולד אחרי 100 שנים. 100 שנים הוא ושרה חיכו לילד הזה. באתי אליו ואמרתי לו, תעלה אותו לעולה. מה אברהם אמר? רבנו של עולם, אני יוצא שעתיים לפני שאתה מבקש. וישכם אברהם בבוקר. הוא קם יותר מוקדם מרגיל ורץ לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תסתכל על החמור הזה. החמור הזה זוכר את אברהם, הולך לעקידה, לא מתווכח איתי. אז אתה לא מפסיק להתווכח? 7 ימים אני צריך לשכנע אותך? אומרים לך, תעשה. אז אתה לא מבין, אז אתה לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? אתה שואל, מה התורה רוצה ללמד אותנו? דיברנו על זה בשנה הראשונה שמסרנו את השיעור כאן, שמשה רבינו היה מידת החוכמה. משה רבינו התחיל קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא, קשר של הבנה. עד משה רבינו היה קשר של קבלת עול. אברהם, יצחק ויעקב לא הייתה להם תורה, בפשטות. אז היה קבלת עול, עשו, אמרו. משה רבינו מתחיל סוג חדש של קשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר של לימוד. אם אני לומד, אני צריך להבין. אומר משה רבינו, תראה, אתה רוצה ביטול, יהיה ביטול. אבל אם אתה רוצה שאני אייצג אותך, שאני אהיה הכנה לתורה, אני צריך להבין מה אתה רוצה ממני. להבין איך לשכנע את פרעה, להבין איך לשכנע את עם ישראל, להבין למה אני ולא אהרון. עונה לו על זה, הקדוש ברוך הוא, נכון שצריך להבין, אבל צריך ביטול. אל תגזים עם היכולת להבין, עם הצורך להבין. יהודי צריך להגיד שמה שמבינים, מבינים. מה שלא מבינים, אני אקבל בפשטות. אתה יודע שהיה יהודי מאוד חשוב, שנייה, יהודי מאוד חשוב שיצא מהרבי מלובביץ', ביחידות. אומרים שזה היה שמעון פרס, כך אומרים. שאלו אותו מה הוא אומר על הרבי, הוא היה אצל הרבי ביחידות. שאלו אותו מה הוא, איך הוא מתרשם מהשעתיים ביחידות אצל הרבי. שאלו אותו מה אתה, איך התרשמת מהרבי. אז הוא אמר, אני לא מבין את האיש הזה. באמת, אני מנסה לטעות על קנקנו, אני לא מבין. למה? כשמדברים איתו בענייני העולם, הוא גאון הכי גדול. הוא מבין בצבא, הוא מבין במדע, הוא מבין במדיניות, הוא יודע הכל, אני נדהם איך שהוא יודע הכל. כשמדברים איתו על אמונה, הוא מדבר כמו סבתא זקנה. כשמגיעים איתו לאמונה, מתחילים להתווכח, הוא אומר, ככה קיבלתי מאבא שלי, ככה אבא שלי קיבל מאבא שלו, ככה אבא שלו קיבל מאבא שלו, וזאת המסורת. אז אני לא מבין, הוא אומר, איזה טיפוס זה? זה טיפוס חקרן או טיפוס קבלת עול? זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה פה. תסתכל על החמור הזה. צריך להבין, זה נכון, אבל כשאמרו לאברהם לעשות את העקדה, אמרו לו, הוא הלך ועשה. הוא לא חיכה להבין, אמרו לו, הוא עשה. אז זה הדבר הראשון, מה פתאום רשי מקשר את החמור עם החמור של אברהם? לומר דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תיזכר באברהם, תיזכר בסבא שלך. שלחתי אותו לשליחות יותר מסובכת ממך. שלחתי אותו לעקוד את הבן שלו. והוא אמר, ריבונו של עולם, אתה רוצה, כך יהיה. ולא כך יהיה, שעתיים קודם כך יהיה. אני אצא יותר מוקדם ויעשה את זה. אז זה הדבר הראשון. למה רשי מקשר בין החמורים? לומר לך, החמור הזה היה תשובה למשה רבינו, לא הכל צריך להבין, צריך לנסות להבין, אם הבנו טוב מאוד, לא הבנו נעשה בקבלת עול. זה יהודי, יהודי תמיד, מה שהוא מבין הוא מבין, מה שהוא לא מבין הוא עושה בקבלת עול. אז זה בעניין, קראתי פעם ספר של, היה רב של גטו קובנה, והוא מספר שאלות ששאלו אותו בשואה. בתחילת, עד שהם החריבו את הגטו. בהתחלה, כשעוד היה גטו, כשהנאצים עוד היו בפנים, אז שאלות ששאלו אותו. והוא מספר שאלה שפעם אומר, השאלה שהכי זעזעה אותו בחיים. בליל הסדר, הוא יושב עם המשפחה שם בכוך שלו בגטו, והם אוכלים את המצה שהם בקושי יפו. ודופק איזה יהודי בדלת. כל הפה שלו דם, יהודי חסיד. והוא מספר, הוא אומר, כבוד הרב, יש לי שאלה. בערב פסח רציתי לאפות מצות. אז השגתי כמה קרשים, ועשיתי איזה אש קטנה מאחורי הבית עם הבצק, ואפיתי מצות. הגיע איזה נאצי, ראה אותי, הבין מה אני עושה, נתן לי מכות עם הרובה, שבר לי את כל השיניים. הוא אומר, עכשיו רבה, יש לי שאלה. הפה שלי מלא דם. אם אני אוכל את המצה, האם זה יהיה שרויה או לא יהיה שרויה? האם עדיף שאני לא אוכל את המצה כדי שלא יהיה שרויה, או שאני אוכל אם זה יהיה שרויה? פתאום אז הוא הבין שיהודי זה לא מי שיש לו יותר תשובות, זה מי שיש לו יותר שאלות. לא התשובות עושות אותנו יהודים, השאלות עושות אותנו יהודים. מה שמייחד אותנו זה היכולת לחיות עם שאלות, לא היכולת לדעת תשובות לכל השאלות. אז זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למשה סליחה. אתה רוצה להבין הכל? טוב מאוד, אתה רוצה להבין זה בסדר. אבל יש גבול כמה אפשר להבין. מה שהבנת, הבנת, מה שלא הבנת, אתה תלך בקבלת עול, כמו החמור הזה שלקח את אברהם לעקדה. זה בעניין הטענה הראשונה. בעניין הטענה השנייה, שהוא אומר, אני לא יהיה משיח, אומר לו, מה שאתה אמרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה כן המשיח. אתה מתחיל את תהליך הגאולה. בסופו של דבר, המשיח שיבוד אלפי שנים אחרי משה, הוא בא מכוחך. אתה פורץ את מצרים, אתה פורץ פעם ראשונה את החומות, שובר את הקליפות פעם ראשונה, זה ההתחלה של תהליך הגאולה, המשיח שיבוא יהיה מכוחך. אז אל תגיד אני לא המשיח, אתה כן המשיח. אתה מתחיל עכשיו את תהליך הגאולה, בסופו של דבר המשיח, אתה שאלת מאיפה, יודעים, מאיפה הוא ידע שהוא לא היה המשיח, התשובה היא פשוטה. כי משיח יהיה משבט יהודה ומשה היה משבט לוי. אז היה ברור לו שהוא לא היה המשיח. אבל זה שמשיח יבוא ביום מן הימים, זה יהיה מכוחך, מכוח הגאולה הראשונה שאתה התחלת. יש דבר יפה שפעם נקרא את הקטע הזה מהרבי, הזכרתי אותו במילה אחת שבוע שעבר, כתוב, קראנו שבוע שעבר שיעקב אומר יעקב אומר ליהודה, לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילו. מה זה עד כי יבוא שילו? עד שיבוא המשיח. השילו זה משיח משבט יהודה, אבל שילו זה גם בגימטריה מה? משה. אז שהוא משבט לוי בכלל. אז מה הקשר שבט לוי ליהודה? אז מה הרעיון, אז מה החיבור הזה? הרעיון הוא שהכוח של משיח לגאול את עם ישראל זה מכוח הגאולה הראשונה של משה. זה ההתחלה, משה פרץ פעם ראשונה את החומות, אז זה מה שעונה לו הקדוש ברוך הוא נסכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא תסתכל על החמור הזה, שאלת שתי שאלות, למה לא אהרון ולמה לא משיח? החמור עונה את התשובות. א', אברהם נסע על חמור, אז זה תשובה, למה לא? ככה, כי ככה אמרתי לך ותעשה, כמו שאברהם הלך לעקדה. למה לא משיח? אומר הקדוש ברוך הוא, החמור שאתה הולך עליו זה גם החמור של המשיח. אתה מתחיל את התהליך של הגאולה, משיח ישלים אותך, הכל נעשה מכוחך, אז אין לך מה לדאוג ואין לך מה לרטון. אז נסכם את הנקודה הראשונה שאמרנו. רש"י יוצר חיבור בין החמורים. משה הולך עם חמור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, על החמור הזה אברהם הלך ועל החמור הזה משיח ילך. למה החיבור הזה? זה תשובות למשה, להגיד לו, אברהם הלך, ולא שאל שאלות, ומשיח ילך מכוחך. נקרא את הקטע הזה ליקוטי שיחות וחלק למד א' עמוד 17. המענה לטענות משה נרמז בכך שסיבב הקדוש ברוך הוא שההליכה לקיום השליחות תהיה על החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. בעקדת יצחק נצטווה אברהם להעלות את בנו לעולה ולא היסס למלא את ציווי השם. ומזה מובן בקל וחומר שאף שיש בשליחות משה נטילת גדולה עליו ללמוד כי אתה צריך לקיים ציווי השם בשמחה ובלב שלם. אומר לו הקדוש ברוך הוא הסתכל על החמור. החמור הזה הלך לעקדה בלי שאלות, אברהם הלך לעקדה, גם אתה תלמד לעשות בלי שאלות. יהודי צריך להתרגל, לא להבין הכל, זה המהות של עם ישראל. בשייכות לטענה השנייה, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, רמז לו הקדוש ברוך הוא שעל החמור הזה עתיד מלך המשיח להיגלות, והיינו שהגאולה העתידה היא המשך מגאולת מצרים על ידי משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא גם משיח ילך על החמור הזה, כי משיח בא מכוחך, מכוח מה שאתה התחלת. אז אנחנו מבינים את החיבור בין החמורים. אבל אני שואל, השאלה הראשונה, למה חמור אבל? שילכו על גמל, שילכו על סוס, שילכו על יגואר, מה פתאום על חמור? למה כולם הולכים על חמור? מה המסר? לפני שאני מדבר על זה, עוד הערה אחת יפה מאוד. מה קראנו ברש"י? תגידו לי, שלושת החמורים זה אותו חמור או שזה שלושה חמורים? אברהם, משה ומשיח יבואו על אותו חמור או שזה שלושה חמורים שונים?
שונים.
שונים אתה אומר. בוא נקרא עוד פעם את רש"י, תראו את הלשון של רש"י, על החמור, אני קורא במובן מספר אחד בהתחלה עוד פעם. חמור המיוחד, אומר רש"י, הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו. נראה ברש"י שזה אותו חמור, אז בן כמה הוא החמור הזה היום?
זהו.
לא רק אליהו חודרים לו
חיים בשמיים. גם החמור נמצא בשמיים.
זה חמור בן חמור.
חמור בן חמור, בן כמה הוא, בוא נחשוב. מאברהם עד משה היו בערך 400 שנה. אז אצל משה הוא כבר היה בן 400. היום ממתן תורה חלפו עוד 3,300 שנה. אז היום הוא בן 3,700 שנה החמור הזה. אז מה רש"י רוצה? זה לא דרכו של רש"י. רש"י הוא פירוש פשוט. במדרש יש הרבה דברים כאלה משונים. ניסיים. אבל רש"י הוא מאוד פשטן, הוא לא עושה דברים כאלו. אז למה רש"י צריך להגיע לכזה דבר מסובך שזה אותו חמור? אני לא יודע אם החמור הזה חי כל השנים, או שיורידו אותו מהשמיים, אני לא יודע איפה הוא נמצא. ביחד עם אליהו הנביא עלה לשמיים, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אבל למעשה, רש"י אומר מין דבר כזה משונה, שזה אותו חמור, מה גורם לרש"י להגיד כזה חידוש? אומר הרבי רעיון נפלא, ובגלל הפשטות שלו, לכן הוא יפה. רש"י רוצה לענות שאלה עצומה, שכל המפרשים שאבן עזרא שואל אותה שאלה מאוד חזקה. תגיד לי, זה יפה מה שמשה עושה לאשתו? נגיד שהחלטת לקחת חמור, אתה לא מפרגן ליגואר, יהיה חמור, בסדר. אתה מביא לחמור אחד? אתה לא יכול להביא שניים? היא מסכנה אחרי לידה. היא צריכה לשבת עם התינוק שלה, עם ילד נוסף על אותו חמור. אתה יודע קצת מרחב? אתה מצופף שישה ילדים במונית אחת מאחורה בספסל אחורי? יותר מזה, החמור הזה כמו שהזכרנו, גם היה צריך להעביר אותם דירה. הם 60 שנה גרו במדיין. עכשיו הם הולכים למצרים, משפחה שלמה. אישה אחרי לידה עם ילדים, יש חבילות, יש מסעות. אז את כל זה אתה מעלה לה על הראש שלה, על החמור. אתה לא מפרגן לשלושה חמורים. אומר אבן עזרא, זה דבר נורא והיום, זה בושה לנביא להתנהג ככה. נקרא באבן עזרא, מובא מספר 3, קודם כל, המהר"ל מפראג אומר, זה לא אותו חמור. כל אלו ג' רכיבות עניין אחד להם, ואין הפירוש שהחמור חי כל כך בזמן, כמו שאמרתם. המהר"ל אומר, הכוונה שלושה חמורים, הכוונה עניין אחד, לא אותו חמור. אבל רש"י לא אומר ככה. למה? בגלל קושיית אבן עזרא נקרא, אני ממשיך ליקוטי שיחות, כוונת רש"י ליישב קושיית אבן עזרא. אבן עזרא אומר, הוא דרך גירעון שתרקה ושת הנביא על חמור אחד יביא שני בניה. הוא אומר, זה בושה לנביא להתנהג ככה. אתה לוקח אישה אחרי לידה, שם אותה עם שני ילדים על חמור אחד, ועם כל החבילות. אז מה רש"י רוצה לענות על זה? מה רש"י עונה? אח שלי, זה לא חמור, זה נס. החמור הזה הוא בן 400 שנה. הוא ישרוד עד ביאת המשיח עוד 3,700 שנה. אז תגיד לי, אם אתה מקבל את הרכב של הרבי מלובביץ' לנסוע עליו עם המשפחה, אתה מצופף בו 10 ילדים או מזמין 2 מוניות? אתה רוצה שכל המשפחה תשב באוטו הזה. אם משה מקבל חמור שחי 400 שנה, חמור חי בדרך כלל 40 שנה. משה מקבל חמור בנס שחי 400 שנה שאברהם הלך עליו לעקדה ומשיח יבוא עליו. אז ודאי מצופף את אשתו, פלא שגם הוא לא התיישב על החמור. בטח שהוא מצופף את כל המשפחה. יותר מזה, אתה שואל איך החמור סחב את כל המשפחה? חמור שחי 3,700 שנה, יכול לסחוב עיירה שלמה, לא רק את המשפחה. את כל השטעת הלאה הוא יכול לסחוב.
מעניין כמה קילומטראז' הוא עשה.
חמור שחי 3,700 שנה, יש לו בעיה לעשות רילוקיישן, להעביר משפחה דירה. זה לא חמור, זה נס. במילא, שוב, מה רש"י רוצה לתרץ, אומר הרבי את השאלה? מה משה דוחס אותם על חמור אחד? מה הדבקות הזאת בחמור? תביא 10 חמורים, שיהיה לה נוח, שתוכל להרים את הרגליים אחרי לידה. אבל אם אתה מבין, אומר רש"י, זה לא סתם חמור, זה חמור המיוחד, זה חמור שזוכר את אברהם אבינו ועוד יראה את המשיח. אז בטח שאני מצופף עליו את כל המשפחה, אני מזכיר אותו ב5 שקלים שכל הילדים ייסעו עליו, שיזכו לשבת על החמור הזה. כן, כן. כן, פתחה את פיה. יפה שהזכרת את זה. זה פי האתון שנברא בערב שבת בין השמשות.
זה לא כמו שאתה אומר. כל השנים נחיה עד בילם, ושמעתי פירוש.
כן. פשוט הסביר שבטח
הוא
ברא
חמור עם יכולת פוטנציאל לדבר, וכל שנה ילדה עוד חמור. עד שהגיע
לאותו חמור. אגב, בפרקי דרבי אליעזר, פרק למד א', אומר שהחמור הזה של אברהם, זה הבן של אותו אתון שנברא בערב שבת בין השמשות. אז לפי הדעה הזאת הוא עוד יותר, הוא לא בן 3,700, הוא בן 5,700, הוא מאז הבריאה עוד. על כל פנים, כוונת רש"י ליישב קושיית אבן עזרא, שהוא דרך גירעון שתרכב ושת הנביא על חמור אחד יביא שני בניה. לכן מפרש רש"י שלא היה זה חמור רגיל, זה חמור המיוחד, שחבש אברהם לעקדה, וכיוון שכן, אין פלא שחמור פלאי כזה, בכוחו לשאת מסע כבד שאינו רגיל. זה חמור שחי כל כך הרבה שנים, אז בטח שמשה מעמיס עליו את המשפחה, בטח שיש לו כוח לסחוב את כל המשפחה עם כל החפצים, זה נס, זה לא חמור, זה לא משהו רגיל בכלל. טוב, על כל פנים, מה שחשוב לענייננו, נחזור ונשאל, למה חמור? מה זה הסיפור הזה של החמור? אז אני רוצה לומר באמת נקודה מאוד עמוקה, אבל היא מהות חיינו, לפי החסידות, בשביל זה אנחנו חיים, זה הכל. סיפור יפה. לפני 150 שנה, העיירה סלונים, במערב בלרוס, מערב רוסיה הלבנה, יש עיירה קטנה, סלונים, שהצמיחה חסידות חשובה, חסידות סלונים. הרבי מסלונים, הרבי הראשון מסלונים, היה הרב אברהם ויינברג, חג הסוכות בבוקר, הוא נכנס לבית הכנסת. הוא נכנס עם הדלת מינים, עם האתרוג, עם הלולב, הדסים, נכנס לבית הכנסת. פתאום הוא רואה בפינה, עומד יהודי, שמאיר לו אור מהפנים. הוא ראה, הוא היה אדם קדוש. הוא רואה יהודי שיש לו בפנים עילה של קדושה מקיפה אותו. עכשיו האיש הזה היה איש פשוט, היה חייל בצבא של הצאר, והגיע פה לבית הכנסת בבוקר להתפלל, בחג הסוכות ביום הראשון. והוא רואה שיש לו איזה קדושה, איזה ניצוץ מהפנים. הוא ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, מה הסיפור שלך? אני רואה מלאכים מקיפים אותך. אומר היהודי, לא רבי, מה אתה רוצה מלאכים שלי? אתה היית בכתובת? אז הוא אומר, לא, לא, תגיד לי משהו טוב שעשית, בטוח שעשית איזשהו מעשה טוב, אני רואה את הקדושה על הפנים. חושב היהודי, אומר, אולי אני אגיד לך, רבי, תראה, אתמול בלילה, אני הייתי במשמרת, בבסיס פה, ליד העיירה, יש בסיס, אנחנו שומרים כאן. ואני לא רגוע. אני אומר לעצמי, לילה ראשון של סוכות, אני יושב פה בבסיס. אני לא אעשה קידוש, לא יאכל כזית בסוכה. איזה צורה יש לזה? אבל אני לא יכול לצאת, כל הבסיס מלא מפקדים, מלא קצינים. אני יוצא מהמשמרת, זה יריעה בראש בכלל, בלי לדבר, זה בגידה ממש. חיכיתי, אמרתי, אני רוצה לפני חצות, ריבונו של עולם, תעזור לי לפני חצות הלילה להספיק להיות בסוכה, לקיים מצוות סוכה, שהחיינו. רבע ל-12, הבסיס התרוקן, כל הקצינים גמרו לשתות, הלכו הביתה, הלכו לישון. אני לא חושב הרבה, חוטף איזה חתיכת לחם מהשולחן, מטפס על החומה של הבסיס, יורד מהצד השני, נכנס שם לאיזושהי סוכה של איזה יהודי שראיתי, אכלתי מהר, עשיתי קידוש, אכלתי את הלחם, תוך שתי דקות יצאתי, חזרתי, בירחתי לשב בסוכה, חזרתי חזרה לבסיס. אומר הרבי, אני מבין מה זה האור. יהודי מקיים מצווה עם כזאת חיות, הגוף שלו מאיר. יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו, יש לנו גוף, יש לנו חומר, חמור מלשון חומר. הגוף הזה מושך אותנו כל הזמן, לעולם הזה, להנאות כאלה, להנאות אחרות, למשש, לחוש את העולם כמה שרק אפשר. מה צריך לעשות עם הגוף? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החומר הזה שעוטף את הנשמה, שמפריע לנשמה? מה אנחנו צריכים לעשות איתה? אומרת החסידות, אנחנו צריכים לקדש את הגוף. לאלף אותו, לחנך אותו. כל החיים אנחנו מחנכים את הגוף שלנו, משפרים אותו. מקיימים עוד מצווה, עוד מצווה, הגוף מתקדש. הגוף נהיה יותר ויותר אלוקי. אנחנו לא רואים את זה. למה הדבר דומה? אבא שלי סיפר לי, היה לי סבא של סבא, שהוא היה חייל בצבא של הצאר, בצבא הרוסי. הוא היה 30 שנה חייל. אבא שלי אומר, בגיל 80, שהוא מעירים אותו מהשינה, לא מעירים אותו, היה קם לבד, הוא לא היה קם בבוקר. הוא היה מזנק. פשוט נעמד, בשנייה. השנים שהוא היה חייל בצבא הרוסי, כל כך אילפו אותו, שהוא היה, הוא היה פשוט מזנק. לפי החסידות, התפקיד של יהודי בעולם זה לאלף את הגוף. כל מצווה שאנחנו עושים מחנכת את הגוף, מרגילה אותו. בהתחלה הגוף נלחם, הגוף נאבק, הוא לא רוצה לקיים מצוות, הוא מושך אותנו לכיוונים אחרים בכלל, אבל לאט לאט הגוף משתנה. כל מצווה מאירה בעוד אור. עוד אור אלוקי, עוד אור אלוקי, הוא הופך להיות קדוש. ואני רוצה להדגים את זה, להסביר את זה עם סיפור. לפני המלחמה היה בפולין רב מאוד מאוד רבי, מאוד חשוב, הרבי מבלז. הוא היה איש קדוש ממש. אגב, אותו סבא של סבא, שהיה במקרה, היה גר בירושלים. אחר כך הוא עלה לירושלים. אחרי המלחמה, הרבי מבלז הזה עלה לירושלים. הוא בקושי, היה סיפור ב-44, בקושי עם אח שלו, הם ברחו מהמלחמה, הם נשארו שני חסידי בלז בעולם. כל חסידות בלז נהרגה במלחמה. הוא ואח שלו, הרבי מבלגוריה, שניים, נשארו ועלו לארץ. כשהוא הגיע לארץ, לא היה לו בדיוק איפה להתארח. אז הוא היה אצל הסבא של הסבא שלי, שניאור מן אשכנזי, בירושלים, בבתי הונגרין, היה אצלו כמה שבועות בבית. הוא סיפר שאותו יהודי קדוש מבלז היה חי כל היום מכוס חלב ופרוסה עוגה. הוא היה אצלו בבית, הוא ראה את זה בעיניים, בבוקר, הוא היה שם לו ליד הדלת כוס חלב ופרוסה עוגה, מזה הוא היה חי כל היום. על כל פנים, אותו יהודי, לפני המלחמה, לפני שהתחילו כל הצרות, היה בברלין. הגיע לברלין, כזה רב חשוב, אז באו יהודים מכל העיר ללחוץ לו יד, לקבל ממנו שלום, כמו שנהוג אצל אדמו"רי פולין, שלוחצים יד עוברים לקבל שלום. גם הרבי הגיע. הרבי היה אז אברך בברלין. אף אחד לא הכיר אותו. הוא למד באוניברסיטה. הוא לא היה רב, הוא לא היה תלמיד חכם, זאת אומרת, אף אחד לא הכיר אותו כתלמיד חכם או כרב. אדם פשוט שחי בבית קטן עם הרבנית, חי חיים הכי צנועים בעולם, לבוש בצורה מודרנית, הרבי לא רצה שיכירו אותו, שלא ידעו ממנו, לא עסק בשום עניינים גדולים. והרבי מגיע ללחוץ את היד לרבי מבלז גם כן. עכשיו, אותו רבי מבלז שהיה כל כך קדוש, אז הוא לא רצה ללחוץ ידיים לאנשים כנראה, לגעת לאנשים בידיים, אז הוא לבש מגבת על היד. הוא לבש מגבת על היד, וכל אחד שעבר לחץ את היד של המגבת. עכשיו, הרבי בין כל מאות האנשים, גם הרבי עברך, היה אדם בן 40, עובר לפניו. כשהרבי מגיע, לוחץ לו את היד, הוא מוריד את המגבת, ולחץ לרבי את היד ככה, החזיק אותה הרבה זמן, ואמר, מרגישים יד חמה. מרגישים יד מיוחדת, יד חמה. ואחר כך הוא שאל מי הרבי ומה הוא עושה וכל העניין. כשיהודי מקיים מצווה, הגוף שלו מתחמם. הגוף שלו משתנה, הוא לא רואה את זה. אבל אור מקיף לו את הגוף. כל מצווה מקדשת את הגוף, מזככת אותו. אז בהתחלה הגוף נלחם ומושך אותו לכל מיני מקומות, אבל במשך הזמן החומר משתנה. עד איפה זה מגיע, הזכרת את אליהו הנביא קודם שעלה השמיימה, אליהו הנביא עלה עם הגוף שלו השמיימה. נחשוב, הגוף שלו לא סותר לגן עדן, הגוף שלו חי בגן עדן. אנחנו מבינים כמה הגוף שלו התקדש, כמה הגוף שלו הזדקך, שהבשר הזה יכול לחיות למעלה ולא נשרף. אין זרם, לא נשרף, לא נמס מהחום של גן עדן. זה מה שאנחנו עושים בחיים עם המצוות שלנו. אנחנו כל החיים מקדשים את הגוף, משנים אותו. זה התפקיד של יהודי. הרבי פעם הביא לזה משל מאוד יפה, כן?
גם המצוות עושה חמור שגם אדם...
נכון, וזה בדיוק הרעיון של החמור. החמור זה משל לחומר. אברהם תיקן את החומר שלו. משה המשיך ותיקן עוד יותר את החומר, ומשיח אחרי כל כך הרבה מצוות של יהודים בכל הדורות, כבר החמור התקדש לגמרי. זה הרעיון שכל האנשים האלה הלכו על החמור, הרעיון הוא שהם טיפלו בחומר שלהם. הם לא הזניחו את החומר. הם קיימו עוד מצווה עם הגוף, ועוד מצווה עם הגוף, ועוד מצווה עם הגוף, ולאט לאט הגוף השתנה והתעדן והזדקח, התקדם במדרגה שלו. הרב הביא לזה פעם משל יפה, מקסים. היה אומן מאוד מפורסם, צרפתי, אמריקאי, רוסי במקור. קראו לו ז'אק ליפשיץ. שמעו פעם את השם הזה? פסל, פסל עולמי. היצירות שלו מוצגות גם בגן הפסלים, במוזיאון ישראל. והרבי פעם אמר לו, כתב לו, כי אני הצגתי פה את המכתב, שהתפקיד של הפיסול מאוד מאוד מזכיר את העבודה של יהודי בעולם. בעצם הרבי אמר לו, כולנו פסלים. מה עושה פסל? הוא מכניס חיים בחומר. אתה לוקח חומר, לוקח אבן, ומכניס בצורה. אתה מפסל אותה בצורה יפה, פתאום אתה רואה גוף, אתה רואה אדם, אתה רואה צורה פתאום בתוך האבן. אומר הרבי, זה מה שעושה יהודי בעולם. יהודי לוקח את הגשמיות ומכניס בחיים. מכניס בקדושה, מכניס בזיכוך, זה כבר לא גוף. אתה רואה אדם קדוש, אתה רואה אור על הפנים שלו. אתה רואה הילה על הפנים שלו, אתה רואה רוממות על הפנים שלו. זה התפקיד של המצוות, זה התפקיד של מה שאנחנו עושים בעולם, לרומם ולזכך ולקדש את הגוף. במילא אנחנו מבינים מה הפירוש שאברהם הלך על החמור, שמשה הלך על החמור. הם טיפלו בחומר שלהם. הם לא הזניחו את הגוף, הם כל הזמן קידשו את הגוף. עוד מצווה. עוד לאכול בשבת לשם שמיים, עוד מצווה כמו שצריך לעשות, הגוף שלהם נהיה יותר ויותר קדוש, החומר התעלה. ובמילא אנחנו חוזרים לתחילת השיעור ומסיימים, לכן החמור השתדרג. כשאברהם התחיל את העבודה, אברהם היה היהודי הראשון. החומר בעולם היה כל כך גס. מה הוא עשה? הוא קצת הצליח לחבוש אותו, לכפות את החומר שיעזור לו. הוא לא רחב עליו, הילדים שלו לא רחבו עליו, כי הגוף היה גוף נמוך. החומר בעולם היה חזק, כולם היו עובדי עבודה זרה, לא היה מי לדבר. מה עשה אברהם? קפט את החמור. זה כמו שכל אחד מאיתנו, לפעמים הגוף שרוצה ללכת בכלל למקומות אחרים, אבל אתה נאבק. אתה לא רוצה להיות פה, אתה לא רוצה להתפלל, אתה לא רוצה ללמוד, אתה נאבק בכוח. זה מה שעשה אברהם, זה תחילת העבודה של יהודי. ויחבוש את חמורו, בכוח. חלפו 400 שנה של עבודת השם, אברהם עבד, יצחק עבד, יעקב עבד, עבדו כולם עד משה, כבר החמור היה יותר מזוכח. החומר בעולם כבר היה יותר עדין. משה כבר מעלה את אשתו וילדיו על החמור. כבר אפשר לעשות משהו עם הגוף הזה. הגוף כבר מבין קצת קדושה, כבר מתחבר לקדושה, כבר נהנה ללכת לבית כנסת, נהנה ללכת לשיעור. יש התקדמות, יש הזדקחות. משיח יבוא אחרי 3,000 שנה של עבודת השם, החומר בעולם כבר יהיה כל כך קדוש. הגוף כבר יהיה כל כך קדוש, שמשיח בעצמו יישב על החמור. החומר, הגוף שלנו כבר יהיה כל כך נעלה ומזוכח, שכבר משיח, החמור ומשיח יהיה דבר אחד. החמור יצעק משיח, אתה תראה את החמור, אתה לא תראה חמור. אתה תראה את האלוקות שמדברת מהחמור. אתה תראה את הניצוץ אלוקים שנמצא בתוך החמור. כל החומר בעולם משתנה. אם כן אנחנו מבינים מה המשמעות שכולם הולכים על חמורים, הפירוש הוא שיהודים מקדשים את החומר שלהם. הם לא נכנעים לגוף. הגוף רוצה ללכת למקומות אחרים, אתה נלחם בו. עושה מה שצריך. ממעשה למעשה אתה מתקדם. הגוף נהיה יותר עדין, החומר נהיה יותר עדין. בהתחלה ללכת לשיעור זה נשמע מופרך. אחרי כמה שנים אתה כבר רוצה כמה שיעורים. החומר מתחבר, החומר מתעדן, אתה כבר הולך, התהליך נכנס לתוך העניין. נקרא דבר ראשון את המשל של הרבי לפסל הזה, ז'אק ליפשיץ, שאומר, כולנו פסלים. כולנו מעצבים את החומר שלנו. אלה שחוננו משמיים בכישרון אומנותי, פיסו לו ציור וכדומה, יש להם את היכולת להפוך דבר דומם, כמו מכחול, צבע ובד, עץ ואבן, לצורה של דבר חי. במובן עמוק יותר, אומר הרבי, זו היכולת להעלות במידה מסוימת את הגשמיות לרוחניות. מה שאתה עושה, אתה מכניס חיים באבן. אתה מגיע לגן פסלים, פתאום אתה רואה פסל בדמות של בן גוריון. בדמות של, לא יודע של איזה דמות, הכניסו חיים באבן הזאת. קודם הייתה איזה סלע, פתאום היא קיבלה פנים, קיבלה צורה. אומר הרבי, זה מה שכולנו עושים. אתה לוקח את הגוף שלך ומקיים איתו מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, אתה לא רואה את זה. אבל מי שמרגיש, יודע שיש פה יד חמה. יש פה יד של יהודי, יד שקיימה, שהניחה תפילין, יד שקיימה מצוות, זו יד עדינה, זו יד מזוכחת. במילא אומר הרבי, לכן אנחנו רואים התקדמות בתפקיד של החמור. אברהם צריך לחבוש אותו. משה כבר שם עליו את המשפחה ומשיח כבר הרכב עליו בעצמו. כי ממעשה למעשה, מצווה למצווה, העולם משתנה, העולם מתקדם, העולם נהיה מזוכח ועדין יותר, ויותר כלי לגילוי האלוקי. אומר הרבי שם בליקוטי שיחות בעמוד 19 ואילך, חמור רומז על חומר הגוף וחומריות העולם בכלל, ותכלית בריאת העולם היא לזכך את החומר. אין חומריות הגוף של האיש והאישה, ואין חומריות העולם בכלל. ובפעולה זו ישנם ג' שלבים. בהתחלה צריך לכבוש את הגוף. אחר כך הגוף משתנה, נמשך גם לקדושה וגם לדברים אחרים. בסופו של דבר הגוף בעצמו מאיר באור של קדושה. לפי זה מובן ההפרש מלשלוש התקופות. אברהם התחיל את ברור העולם ולכן היה צריך לחבוש את חמורו. אך הוא עצמו לא רחב עליו, היה צריך ללחום עם הגוף. אצל משה התחיל זיכוך חומר העולם ולכן הרכיב את בני ביתו על החמור. אבל עדיין לא התעלה חומר העולם מצד עצמו ולא היה חמור כלי למשה עצמו. לעתיד לבוא חומריות העולם עצמה תשקף את האור האלוקי ולכן מלך המשיח עצמו הרכב על החמור והוא עתיד להיגלות עליו. אם כן, כל מעשינו ועבודתנו בעולם זה תהליך של זיכוך העולם, של הכנתו לקדושה, של חיבור שלו עם הקדושה, והתהליך הזה יגיע לשלמות בעזרת השם, בביאה של מציח צדקנו בקרוב ממש, ולכן הוא עצמו כבר ירכב על החמור. זאת אומרת, העולם יהיה כל כך קדוש, כל כך מזוכח, שהוא עצמו כבר יהיה כלי לגילוי הזה של משיח.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.